פרק שני, פסקה ב'. מה שראינו זה רק את הגמרא. הגמרא אומרת שלא רוכבים על גבי העצמות ולא על גבי ספר תורה. אומר הרב, וכדי שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה. השיווי של הנהגת הכבוד בספר תורה לעצמות אדם, כן, מה שהגמרא משווה את שני הדברים האלה, ילמדנו. כי כאשר תכלית כבוד ספר תורה היא להוקיר את דבריה ולהיות חרד לקיים בפועל כל הכתוב בה, כדי שנגיע לשלמות האמיתית. למה אנחנו מכבדים את התורה? למה זה חשוב? כי כשאתה נוהג הנהגת כבוד, אז זה מחשיב את הדבר בעיניך. כשהדבר חשוב בעיניך, אז אתה גם מושפע ממנו. נכון? לעומת דברים שאנחנו מזלזלים בהם, שהם לא חשובים בעינינו, אז אנחנו לא מושפעים מהם. אז אמרה חז"ל מאוד הקפידו על הנהגת הכבוד לתורה ולתלמידי חכמים. בגלל העניין הזה. כי כשאתה מחשיב אותם, כשאתה מחשיב, פה אנחנו מדברים על הספר תורה, כשאתה מחשיב את הספר תורה, אז התוכן שלו הוא חשוב בעיניך, ואז אתה מושפע ממנו. כן, הכבוד לניתן לעצמות האדם במותו, יהיה לנו לא רע על ערך היחס שיש להגוף עם השכל האלוהי השוכן בו. למה אנחנו מכבדים, נוהגים כבוד במת? כן, הרי המקום להגיד מה זה הגוף הזה בסופו של דבר. כל מה שאדם חי, אז יש פה נפש בתוך הגוף, אז אני מחשיב את הנפש. אבל הגוף זה סתם חומר. אז מה העניין לנהוג כבוד במת? אז אומר הרב, זה כדי להראות שיש יחס לגוף עם השכל האלוהי. מה זה השכל האלוהי? השכל האלוהי זה הרוחני. ופני ששלמות השכל היא דבר מושכל ומושג, כן? לא משנה, אבל זה מלמד על החי, על החיים. זה מלמד על הגוף החי. ופני ששלמות השכל היא דבר מושכל ומושג, נדע שכפי אשר תשיג ידינו להנהיג את הגוף על דרך שלמות בדרכי קודש וטהרה, יוסיף השכל אומץ. כן? זאת אומרת, בגלל הקשר בין השכל או הנפש והגוף, אז אתה מבין שככל שהגוף יהיה יותר מתאים אל השכליות, זה הכוונה, כפי אשר תשיג ידינו להנהיג את הגוף על דרך שלמות ודרכי קודש טהרה. אז כך יוסיף השכל אומץ, כן? עוצמה. על כן גדלה מאוד חובת השמירה לכל פרטי תורה הנוגעים רובם ככולם ביחס הגוף. ולכן אנחנו מקפידים לשמור את כל פרטי המצוות. ומה זה בעצם המצוות? המצוות המעשיות נוגעות לגוף, נכון? מצווה זה מצב גוף. מפני הקשר האמיץ שיש לעצמות הגופניות, לעצמות הגופניות, עם השכל הנקי. או לעצמות הגופניות, לא יודע. הוא מדבר על עצמות. כן, זה השכל הנקי. השכל הנקי זה, כמו שאמרנו, הזיכוך הזה. ותצא לנו תורה אחת, מכבוד עצמות כמכבוד התורה. להוסיף עוז בדרכי השם, שהם חיים מוצאים לכל בשר ומרפא, כן? ואז בעצם אנחנו משווים פה, כמו שאמרנו, כבוד התורה זה בעצם שיהיה חשיבות לתורה, מתוך זה יש חשיבות לתוכן, מתוך זה אתה מושפע מהתוכן. כך גם כבוד הגוף. כבוד הגוף כי הוא כלי שהנפש שוכנת בו, ומשפיעים אחד על השני. ואז ממילא תדאג להביא את הגוף למצב שההשפעה של הגוף על הנפש היא השפעה חיובית, כן, ולא שהגוף משפיל את הנפש. כן, פה אנחנו נכנסים לסוגיה נוספת. אמר רב ואמר רב יהודה, כל הרואה את המת ואינו מלווה עובר משום נוהג לרש חרף עושה. ואם ליווה הוא, מה שכרו? ליווה הוא זה הכוונה ליווה הוא. אם הוא ליווה את המת, מה שכרו? אמר רבי יסי, עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל, ומכבדו חונן אביון. פשט הפסוק, הכוונה היא, אדם שחונן את הדל, כלומר נותן מתנה לעני, הוא מלווה השם. הוא כאילו נתן הלוואה לקדוש ברוך הוא. חז"ל פה דרשו את המילים מלווה השם כמו מלווה. מלשון ליווי. אומר הרב, כל הרואה את המת ואינו מלווה הוא. ההלוויה תלמד שיש יחס לחיים עם המוות, ושפעולות החיים עושות רושם במצב המוות. כשאתה מלווה את המת, אתה בעצם מתוועד, נקרא לזה ככה, עם המוות, נכון? מה זה הלוויית המת? זה מציאות של, של, של מת, כלומר של היעדר חיים. היעדר חיים במובן של חיים עם הגוף. עכשיו, שכולם מלווים את המת, זה מפגש עם המוות. ובזה יתעורר לכבד את השם בפעולות החיים שבידו, שבידו כל ימי חייו. ושאינן פעולות שקלות כעשן, כלומר, לא כמו התפיסות המטריאליסטיות, שתופסות שהאדם זה רק גוף, וכאשר האדם מת, זאת אומרת, במילים אחרות הגוף מתקלה, אז אין כלום. וכמובן, זה תפיסות הרסניות מאוד. כי בואו תדמיינו, כשאדם חי 70 שנה, 80 שנה, 120 שנה, וזהו, אז כל השאלה תהיה, איך אני אחיה באיכות חיים הכי נעימה לי, נכון? וכל זמן שאדם עם הגוף, אז הוא ימצא לעצמו לנכון כמה שיותר להעצים את החוויות הגופניות. כי הוא אומר לעצמו, מה בצע? כי אתאמץ באיזה מין משהו אחר. בשביל מה? איזה רווח יש לי מהדבר הזה? מה יהיה לי מזה? זאת אומרת, אם אני לא נהנה מזה, אז למה שתהיה לי מוטיבציה? אז יהיה מישהו יגיד לו, תשמע, לא כמו שאתה חושב, סוגיות של חוכמה, זה סוגיות שמהנות את האדם. אז יגיד, בסדר, יכול להיות שזה מענה מישהו מסוים, אבל אותי זה לא מענה. כרגע מה שמענה אותי זה ללכת לחוף הים, או אני יודע מה, כל מיני בטלה כאלו אחרים, או שעשוי החומר, וזהו, כאילו, מה נשאר? זאת אומרת, מה אנחנו מתווכחים? אנחנו נוקחים על 120 שנה, אינו, זה בסדר, זה עוד תראה. אפשר להראות לו שזה ישמע, ככל שאתה תעצים את החומריות, אז אתה גם פחות תהיה נהנה, כי אתה תהיה מתוסכל, ואתה, בסדר, אז מה צריך לשמור על איזונים, אתה רוצה לומר? זאת אומרת, אל תגזים, אם כל יום תאכל איזה סטייק עסיסי, אז ביום הרביעי כבר ימאס לך מזה. בסדר, זה נמצא. איך פעם מישהו אמר לי, אומר לי, תשמע, אני דואג, אני מאוד מאוד להוט אחרי תאוות בשר לסוגל ומיניהם, אבל הוא אומר לי, תשמע, אני יודע שאם אני כל יום אעשה את זה, אז ימאס לי. אז מה שאני עושה, אני עושה מאוזן. יום כן, יומיים לא, וככה אני מרגיש כל הזמן את ההתחדשות של הענה. כן, זה נורא. לחיות בצורה כזאת. כלומר, כל הזמן הוא חי בביסותים של עוצמת האמוציה הרגשית של התאוות שלו. נורא והיום. אבל מי שבאמת סבור שהחיים נגמרים בתוך ה-80 שנה, 120 שנה, אז למה לא? זאת אומרת, מה העניין? זאת אומרת, אם בסופו של דבר אלוקים עצר אותנו כיצורים כאלה, אז זהו, זה נגמר. כאילו, מה העניין? כאילו, מה אתה יכול להגיד לי? שזה לא נכון, בסדר, מה לא נכון, אין פה נכון או לא נכון. יש פה שאלה של מה המשמעות ומה התועלת. טוב, קודם כל ביחס לטענה הזאת, נתחיל מזה שיש מקום לדון גם על זה מצד הרצון של אלוקים. זאת אומרת, לומר ככה, שאם אתה תבין נכון, דרך אגב, הפילוסופים כמו אריסטו וכדומה, הרי הם לא היו דתיים, כן, במובן הרגיל של המילה הזאת. אבל הם היו אנשים שהיה ברור להם, ברור להם שבני אדם נועדו לעסוק במושכלות. עכשיו, מאיפה הם הגיעו למסקנה הזאת? הם הגיעו לזה מתוך השכל, כלומר, מתוך ההבנה של איך האדם בנוי, והנאמנות לטבע. כלומר, כמה שאנחנו כבני אדם בנויים באופן כזה, ולא משנה, זה אחרי כל מיני מחקרים שהם עשו ביחס למבנה של האדם, הטבע שלו, ואז הם חיים מתוך הטבע. עכשיו, אני רוצה להסביר אבל מה זה אומר. זה אומר שגם אם אדם נניח היה חי רק 50 שנה, 100 שנים, גם אז מבחינת מה שנקרא המחויבות לאמת, היית צריך להיות בצורה כזאת. כי זה אתה, בלי קשר לשאלה האם אתה נהנה מזה או לא. כלומר, זה שאנחנו בכלל מעלים על השולחן את שאלת ההנאה, זה לא רלוונטי כשאתה דן בשאלות העקרוניות, כן, במובן התכליתי. האדם הזה, היצור האנושי, מה תכלית מציאותו? מבחינת האמת. עכשיו, אתה יכול לשאול, נניח שזאת האמת, אבל מי אמר שאני צריך לחיות מתוך האמת? אז פה היה להם תשובות, כן, זה תשובות בסגנון שכלי, פילוסופי. כן, שאם אתה לא חי מתוך האמת, אתה מפסיד את הקיום שלך. נניח שהקיום שלך אפילו 100 שנים. אתה מפסיד את הקיום. כלומר, גם את 100 שנים האלה לא חיית כאדם. לכן, לא מוכרחים לדבר על הנצחיות, כלומר, על המשך החיים לאחר המוות, כדי לגרום לאדם להבין שהוא צריך לחיות מתוך החוכמה והשכל וכולו. כן? זה שתי שאלות נפרדות. רק מבחינת מה שנקרא, זה אם אתה באמת בן אדם ברמה כזאת גבוהה, שאתה כל כך שכלי ואתה חי מתוך מסקנות השכל, אז עם אנשים כאלה אפשר לדבר בצורה הזאת. אבל בני אדם רגילים, הם לא ברמה הזאת להבין את כל החשבון השכלי הזה ולחיות מתוך השכל וכולו. אז בדרך כלל מה שמרשים אותם בשאלה איך נכון לחיות, זה השאלה האם יש קיום נפשי שממשיך אחרי ה-70, 80, 120 שנה של האדם בעולם הזה, בהקשר הזה. ואז אם יש המשך לקיום הנפשי, זה מביא אותם לכל מיני דברים אחרים, מבחינת המסקנות שלהם ביחס לחיים. אגב, הרי גם אדם יכול להגיד לך, גם אני מסכים לקיום הנפשי בעתיד, אבל אני לא מתרגש עכשיו בגלל זה, ואני אומר ש... בסדר, אני לא יודע, כאילו, מה יהיה בהמשך קיום הנפשי? זה אלוקים פתרונים, כאילו, מה אתה רוצה ממני? עדיין זה לא בהכרח יגרום לו להפסיק את השעשועים מהעולם הזה. זה לא בהכרח. אבל זה כבר כן שם את האדם במחשבה אחרת על עיקר מציאותו. על עיקר המשמעות מציאותו. כן, ואז הוא מבין שעיקר משמעות המציאות שלו זה המציאות הנפשית. אז הוא מתחיל לשאול את השאלות, אז טוב, אז מה זה אומר? זה אומר שהקיום שלי ממשיך גם בלי גוף. כן, אז זה אומר שכל החוויות האלו שאתה ראית אותן כחוויות מאוד משמעותיות, הם לא יהיו קיימות בהמשך הקיום שלך, והוא עיקר המציאות של הקיום שלך. אז אתה עכשיו שמת עצמך באיזשהם הקשרי חיים וקשרי מציאות, שלעיקר המציאות שלך הם לא מתאימים. כן, אז זה לא הכרח פילוסופי, אבל זה מתבקש, ואצל רוב בני אדם שלא חיים באיזושהי רמה גבוהה מבחינה שכלית, אז כן, המשמעות הזאת שיש המשך לחיים וזה בלי גוף, כן, דבר שהוא יוצר את הכיוון הנכון של התודעה. טוב, עד כאן.
לא.